בפעם הקודמת דיברתי על, התחלנו לדבר על התייחסות עצמית, וסיימתי בשני שירים של שלום חנוך, שבעצם חידדו שני אספקטים שקיימים כשאנחנו מדברים על התייחסות עצמית. אספקט אחד, שבעצם התייחסות עצמית לא יכולה להיות, כי יחסים הם תמיד יחסים בין שני דברים שונים. יש יחס בין A ל-B. יחס זה פרדיקט דו-מקומי, כן, זה הפונקציה שמסמנת יחס צריכה לקבל שני משתנים. יחס בין X ל-Y, להיות אבא של, זה יחס, להיות גדול מ, לאהוב את, אז זה יחסים, אבל תמיד יחסים כאלה, יש להם שני אובייקטים שביניהם מתקיים היחס. נגיד להבדיל מתכונות או מאפיינים, תכונות ומאפיינים מתייחסים לאובייקט בודד. לאובייקט בודד יש תכונה מסוימת, או יש לו מאפיין מסוים, הוא לא צריך עוד אובייקט כדי שאני אוכל להגדיר תכונה שלו או מאפיין שלו. אבל יחס הוא תמיד דו-מקומי. ולכן התייחסות עצמית, בעצם ההתייחסות של האדם לעצמו, יש בה איזושהי בעיה עקרונית, שאין פה באמת שני אובייקטים. אז איך אפשר להגדיר יחס בין דבר למשהו שהוא לא משהו אחר, אלא לא עצמו? זה בעצם מאפיין ולא יחס. כן, זה בעצם תכונה של הדבר ולא יחס בינו לבין. כי אם הזה לבין הוא גם הוא עצמו, אז קשה מאוד לראות בדבר כזה יחס. ולכן הבעיה הראשונה שיש בהתייחסות עצמית, זה האם בכלל יכול להיות דבר כזה, האם בכלל מוגדר להיות דבר כזה. האספקט השני, שכמובן קשור אליו, זה...
מה זה יכול להיות דבר כזה? זה רק עניין סמנטי?
לא שומע?
יכול להיות דבר כזה, זה רק עניין סמנטי?
לא, לא, סמנטיקה משקפת מציאות. זה שאני לא יכול לדבר על זה, זה לא בגלל שהשפה לא מאפשרת, השפה מאפשרת.
כן,
השפה מאפשרת. יכול להגיד, אני אוהב את עצמי. מה הבעיה? אין שום בעיה בשפה להגיד משפט כזה. אני שואל פילוסופית, האם באמת יש למשפט כזה משמעות?
אוקיי.
זה לא רק הביטוי בשפה. הפתרון של זה, או לכאורה הפתרון של זה, זה מה שכיניתי הזרה. זאת אומרת, שהאדם מתייחס לעצמו כזר. אז כשאתה רוצה לדבר על יחס בין דבר לעצמו, אתה בעצם צריך, אולי באופן מלאכותי, אבל להגדיר את הדבר כמשהו שיש לו שתי פנים, המתייחס וזה שמתייחסים אליו. תגיד שאני מתייחס לעצמי, אז אני משמש פה בשני כובעים. אני המתייחס, ואני הדבר שאליו מתייחסים. אם אני אצליח לעשות... שנייה אחת, אם אני אצליח לעשות איזושהי הזרה כזאת, זאת אומרת, להבחין בין שני אספקטים בי עצמי, אז אולי למרות שמדובר באספקט, באובייקט אחד, יכול להיות שאפשר יהיה עדיין להגדיר או לדבר על יחס ביני לבין עצמי. זאת אומרת, זה דורש איזשהו סוג של הזרה. ראינו זה גם כן, אדם בתוך עצמו הוא גר, אז זה באמת בדיוק ההזרה. זאת אומרת, אתה הבית, שבתוכו מי שמתגורר זה אתה עצמך. וזה איזשהו סוג של הזרה, כי בית ואדם זה שני אובייקטים שונים. במקרה הזה זה שני מאפיינים או שני פנים של אותו אובייקט. אני עצמי משמש גם כבית, בית של מי? של עצמי. ומצד שני זה של שיר בלי שם, כן? זה מסמן את הבעיה הראשונה, כן? איך יכול להיות ששיר מתייחס לעצמו, אין לו שם. כדי לתת שם למשהו, אתה צריך להיות, צריך להתבונן עליו מבחוץ. אדם לא יכול לתת שם לעצמו. זאת אומרת, אדם צריך, עוד פעם, אם אדם ייתן שם לעצמו, זה ידרוש הזרה. אז זה ידרוש שאתה תתייחס לעצמך כאיזשהו מישהו אחר, אם אתה תצליח להיכנס לתוך סיטואציה כזאת, להסתכל על עצמך כמישהו אחר, אז אולי תצליח לתת לעצמך שם.
הבן אדם שמדבר על עצמו בגוף שלישי, זה לא
כן, זה איזשהו סוג של עזרה, כן, נכון? העזרה הזאת נובעת מהבעייתיות שיש בהתייחסות עצמית. אנחנו מנסים לפתור את זה על ידי עזרה. אז אם אני אצליח להגדיר את עצמי, או לראות פן מסוים של עצמי, כמשהו שאני מתבנן עליו מבחוץ, כמשהו שהוא אחר ממני, למרות שזה אני עצמי, אז אולי יהיה אפשר להגדיר איזשהו סוג כזה של... של התייחסות עצמית. כן, דיברתי על זה ש... על זה שבהגדרה המקובלת אני אח של עצמי. כי X הוא אח של Y, אם לשניהם יש את אותם הורים. נכון? עכשיו, לי ולעצמי יש את אותם הורים. גם ההורים שלי הם אלה, וגם ההורים של עצמי הם אלה. אז אני ועצמי אחים, אוקיי? עכשיו, זה נשמע מוזר, נכון? זה נשמע לא... אתם רואים שאני יכול להגיד את המשפט הזה, אין פה בעיה בלשון, להגיד שאני אח של עצמי. אני שואל את עצמי, מה זה אומר? זה, יש באמת יחס כזה? לא לגמרי ברור. ניסיתי לעשות פה איזשהו סוג של הזרה לעצמי, אבל קשה לעשות דבר כזה. ואם בכלל יש לזה, יש לזה משמעות. יש... אחד הפתרונות או הדברים שיכולים לבלבל בהקשר הזה, זה שהרי אדם, מה שמאפיין התייחסות עצמית בדרך כלל, זה שזה קורה אצל בן אדם, זה בני אדם. התופעות האלה של התייחסות עצמית הן בדרך כלל תופעות שעולות בהקשר של בני אדם, לא בהקשר של דברים אחרים. עכשיו, בהקשר של בני אדם, אפשר בקלות להתבלבל ולומר, למשל, אני אוהב את, או שונא את גופי, השיער שלי, את ה, לא יודע מה, את הקרס שלי, בסדר, או לא יודע בדיוק, כל מיני דברים כאלה. זאת לא התייחסות עצמית, בהגדרה שאני מדבר עליה, אפשר לקרוא את זה התייחסות עצמית, זה שאלה סמנטית, אבל זאת לא התייחסות עצמית שאני מדבר עליה. כי פה הנפש שלי מתייחסת לגוף שלי. זה לא דבר שמתייחס לעצמו. הנפש שלי והגוף שלי אומנם יוצרים ביחד איזשהו מכלול שהוא אני, אבל כאשר הנפש מתייחסת לגוף, בעצם אני מפרק את המכלול הזה לשני מרכיבים, שהם באמת שני מרכיבים שונים. הם באמת שונים, הם לא אותו דבר. זה שהם יוצרים ביחד מכלול משותף, זה עניין אחר, אבל ברור שהם שני חלקים שונים של המכלול המשותף הזה. אז כשאחד החלקים מתייחס לחלק האחר, זאת לא התייחסות עצמית. זה סתם שיתוף השם.
זה כמו להגיד, אני אוהב את הבית שלי.
מה?
זה כמו להגיד, אני אוהב את הבית שלי. זה בדיוק ככה.
אוהב את?
אוהב את הבית שלי.
כן, בדיוק. אוהב את הבית שלי או משהו כזה. לא, במקרה הזה, הגוף שלי, נגיד, אדם בתוך עצמו הוא גר, אם אני מתכוון לומר שהנשמה שלי גרה בתוך הגוף שלי, זאת לא התייחסות עצמית. אני מבין שאדם בתוך עצמו הוא גר, זה לא נשמה בתוך גוף, אלא נשמה בתוך עצמה. כי הנשמה בתוך גוף זה לא התייחסות עצמית. אוקיי? ברור שישנה השפעה בין הנשמה לגוף ובין הגוף לנשמה, והשפעות מהסוג הזה לא מעוררות שום בעיה עקרונית. זה שיש לי פצע בגוף, אז לכן אני חש כאב. תחושת הכאב זה עניין מנטלי. הפצע בגוף זה עניין פיזי. אז הפיזי משפיע על המנטלי, כמובן גם הפוך. האדם נמצא בדיכאון, הוא יכול נגיד לרזות מזה. אז זה אומר שהנפש משפיעה על הגוף, זאת אומרת יש השפעה דו-כיוונית, אבל זה לא השפעה עצמית, למרות שהרבה פעמים קוראים לזה כך. זה יכול להפוך להשפעה עצמית במקום שבו הרזון של הגוף חוזר ומשפיע על הנפש. נגיד אני בדיכאון, זה, אני מרזה בגלל זה, וזה שאני מרזה חוזר ומשפיע על הנפש שלי, אז איכשהו יצא שהדיכאון שלי חוזר ומשפיע על הנפש שלי. במובן הזה יש פה התייחסות, כאן זה מתחיל להיות כבר התייחסות עצמי.
הרב, אם בן אדם יגיד שהוא מאוד אוהב את ההתייחסות שלו לאנשים, איך שהוא מתייחס לאנשים אחרים, והוא שודרך ארץ, זה גם סוג של...
פה יש קצת מקום להתלבט, כי זה אומנם התייחסות של הנשמה לעצמה, כי פה מדובר על עניינים מנטליים בלבד, והתייחסות שלי לאנשים אחרים זה אקט מנטלי, זה שאני אוהב את ההתייחסות הזאת, גם זה עניין מנטלי. אבל זה עדיין שני אספקטים שונים של המנטלי. את ההתייחסות שלי לאנשים אחרים זה אספקט מסוים שלי, וזה שאני אוהב את הדבר ההוא, זה אספקט אחר שלי. אז עוד פעם, יש פה מקום להתלבט, האם זאת התייחסות עצמית באופן מלא, או שנכנס לי לתוך הנשמה או הנפש, אבל עדיין, כיוון שמדובר בשני אספקטים שונים שלה, אז זה עדיין לא לגמרי התייחסות עצמית. כשאני אומר, נגיד, אני אוהב את עצמי, זה כבר יותר התייחסות עצמית. שונא את עצמי, לא משנה. למה?
כן,
כי פה האוהב והנאהב זה אותו דבר, זה לא שני חלקים. אני מדבר על המכלול שלי.
ומה זה נקרא אוהב את עצמי?
לא שומע?
מה זה נקרא אוהב את עצמי? אני אוהב את הדברים האחרים שהם לא אהבה.
זאת שאלה טובה. מי אמר? מי אמר? למה אני לא יכול להגיד שאני אוהב את זה שאני אוהב את עצמי? אני לא יכול להגיד את זה. גם את החלק הזה שלי אני אוהב. אתה יודע, זה מזכיר לי פעם, קראתי מאמר של אריאל רובינשטיין, הוא פרופסור לכלכלה, שהוא רואה מריטוס, אני מניח, באוניברסיטת תל אביב, חתן פרס ישראל, והוא כתב פעם איזשהו מאמר, נדמה לי במחשבות זה היה, אני כבר לא זוכר איפה ראיתי את זה, הוא כתב שם מאמר על זה שלא יכולה להיות תיאוריה כלכלית שתתאר באופן מלא את ההתנהלות הכלכלית של העולם, של חברה כלשהי או משהו כזה, למה? כיוון שברגע שיש תיאוריה כזאת, התיאוריה בעצמה משפיעה על מה שיקרה בעולם הכלכלי. על הציפיות שנוצרות כתוצאה מהתיאוריה, בעצמן חוזרות ומשפיעות על מה אנשים יעשו.
כן.
ואז בעצם יוצא שלא תיתכן תיאוריה שתתאר באופן מלא את ההתנהלות הכלכלית של העולם. אלא אולי תיאוריה של איזה חייזר שלא מגלה אותה לאף אחד, ונשאר מחוץ לעולם, כן, שאנשים לא יודעים את התיאוריה הזאת. זה יכול להיות. זה ערעור אחד שהיה לי על מה שהוא אמר, אבל הערעור השני שיש לי על מה שהוא אמר, זה שגם אם הוא צודק, אני חושב שזה לא נכון. למה? עקרונית יכולה להיות תיאוריה שמתארת את ההתנהלות הכלכלית של העולם, כשהיא לוקחת בחשבון גם את ההשפעה של העצמה על העולם. באופן תיאורטי זה יכול להיות. יש במתמטיקה משפחה של משפטים, שנקראים משפטים של נקודת שבט, כמו של ברואר ועוד. מה נקודת שבט זה, נגיד, כשיש לי מיפוי, נגיד, מיפוי, נגיד פונקציה, שהיא ממפה מספרים מהציר הממשי לציר הממשי, כן? F של X שווה ל-X בריבוע. תן לי מספר ממשי, הפונקציה מחזירה לך מספר ממשי. נקודת שבט זה באותו מקום שבו הערך של הפונקציה והמשתנה של הפונקציה הם באותו ערך. למשל, X שווה 1 במקרה הזה. כן, X שווה 1, X בריבוע גם הוא שווה 1. אז זאת נקודת שבט של הפונקציה, אוקיי? אז יש נקודות שבהן הפונקציה יכולה לתאר נכון את את המשתנים שלה עצמה, גם אם לוקחים בחשבון אותה עצמה. משפטי נקודת שבט יותר מורכבים, אומרים ממש את הדבר הזה. משפט גדל בעצם עושה דבר דומה. כן, הוא בונה את מספר גדל, והמשפט שמספר גדל משקף אותו, הוא מכניס אותו בתור משתנה למשפט גדל. לא משנה מי שמכיר, לא
חושב. אני חושב שהטעות של אריאל רובינשטיין...
לא שומע?
הטעות של אריאל רובינשטיין, אתה שומע?
כן, כן.
דברים דומים מופיעים בספרו אגדות הכלכלה, נובעות מהעובדה שהגישה הבסיסית שלו היא סוציאליסטית, אבל גישה קפיטליסטית שאומרת שאם כל אחד עושה את מה שטוב לו אישית, אז בגלל שיש המון אנשים והמון שווקים, אז התוצאה תהיה טובה. תיאוריה כלכלית כזאת ייתכן, אני לא בטוח היום בעולם של מונופולים, ייתכן שכן יכולה להיות נכונה, למרות שכולם יודעים שהשני וגם אני פועלים למטב
כן, את הרווח אישי שלי. כן, אבל אני חושב שקשה לקרוא לדבר הזה תיאוריה כלכלית. זה תיאוריה מטה-כלכלית. או זו תפיסה ערכית, מטה-כלכלית. תיאוריה כלכלית זו תיאוריה, להקשר שלנו, אני מתכוון, זו תיאוריה שמתארת מה קורה בעולם. תן לי תוצאות. זאת אומרת, מה יהיה סכום הכסף של חברה הזאת בזמן נתון כזה וכזה? או מה יהיה סך הסחורות, או מה יהיה התלג של מדינה? זאת אומרת, אני מדבר על תוצאות קונקרטיות, לא על לא על ערכים כמו קפיטליזם או סוציאליזם או דברים מן הסוג הזה, זה עניינים מטה-כלכליים. טוב, אני רק נזכרתי בזה, אבל באופן עקרוני, אני חוזר לאהבה של אדם, יכולה לכלול גם את זה שהוא אוהב את עצמו, גם את האספקט הזה שבו הוא אוהב. אין מניעה עקרונית, כן, לכן נזכרתי באריאל רובינשטיין. אין מניעה עקרונית לזה שאני אתייחס גם לאספקט הזה של ההתייחסות שבה אני מדבר. אני אוהב את זה שיש לי כרגע התייחסות עצמית של אהבה. גם את זה אני אוהב, בו זמנית, זה מתייחס גם לעצמו. דיברנו על זה כבר שהתייחסות עצמית היא לא תמיד פרדוקסלית. יש לאנשים איזושהי נטייה לחשוב שהתייחסות עצמית זה שם נרדף לפרדוקס. אבל לא, יש התייחסות עצמית שלא יוצרת פרדוקס, כן? דיברתי על משפט זה מורכב ממילים. גם המשפט הזה שאמרתי עכשיו מורכב ממילים. אז מה, אז בגלל זה המשפט, משפט זה מורכב ממילים הוא משפט פרדוקסלי? לא, הוא מתייחס לעצמו, וזה לא יוצר שום בעיה. לא כל התייחסות עצמית היא בעייתית, ולא כל לולאה היא פרדוקס. אוקיי? זה, יש אנשים נטייה שברגע שאתה מצאת פה לולאה, או מצאת פה התייחסות עצמית, זהו, נתקלנו בפרדוקס. לא נכון, יש התייחסויות עצמיות שהן לא פרדוקס, ועל זה דיברתי, ודיברתי על תורת הטיפים, אז אמרתי שאחת הבעיות שאני רואה בתורת הטיפים, זה שהיא אוסרת כל התייחסות עצמית. כשהבעיות נוצרות רק מהתייחסויות עצמיות מאוד מסוימות. לא כל התייחסות עצמית יוצרת בעיה. לכן אני לא רואה הצדקה או סיבה למנוע התייחסות עצמית ככלל, באופן כללי. בכל אופן, נחזור לענייננו, אז הטענה זה שהתייחסות עצמית בעצם קורית בדרך כלל אצל בני אדם. אבל זה לא נובע, וזו הנקודה החשובה שאני רוצה להתקדם ממנה הלאה, זה לא נובע מזה שלבן אדם יש גוף ונפש. בניגוד לשולחן, כיסא, או כדור, או ענן. כי התייחסות של הנפש לגוף היא לא מה שאני קורא התייחסות עצמית. יותר מזה, נגיד, קחו מטריאליסט. מטריאליסט שחושב שהאדם מורכב רק מחומר, לא מי, אין לו רוח. האם הוא לא מכיר בקיומה של תופעת ההתייחסות העצמית? האם אצלו אין התייחסות עצמית? ודאי שיש. הוא מסכים שאצל אדם יש התייחסות עצמית, למרות שמבחינתו, מטאפיזית, אין באדם מאום הפרט לחומר, פרט לגוף. זאת אומרת, התייחסות עצמית מצויה דווקא אצל בני אדם, אבל לא בגלל שיש להם גוף ונפש, זאת לא הנקודה החשובה פה. אז מה כן? די ברור שמה שמייחד את בני אדם, נגיד יש גוף ונפש במובן מסוים, יש גם לבעלי חיים. ועדיין אני חושב שאצל בעלי חיים קשה לדבר על התייחסות עצמית, עוד פעם, אני לא יודע, אולי יש, אבל קשה לי לדמיין מצב שבו חתול מתייחס לעצמו באופן מודע, התייחסות עצמית אמיתית, לא דואג לעצמו במובן הפרקטי, בורח כשמישהו תוקף אותו, זה כמובן קורה, אבל זה לא התייחסות עצמית במובן של רפלקסיה, כן, נפשית, תודעתית, אבל כאן בדיוק הנקודה, אני חושב שמה שמייחד את האדם זה לא שיש לו גוף ונפש, אלא זה שהנפש שלו להבדיל אולי להבדיל, מנפשות של בעלי חיים היא נפש שיש לה מודעות, ולא רק שיש לה מודעות, אלא יש לה גם מודעות עצמית. יש שיאמרו שמודעות ומודעות עצמית זה מילים מרדפות, אז זה נקרא מודעות. אתה יכול להגיד, נגיד, אני לא יודע מה קורה במוחו של חתול, או של בעל חיים כלשהו, האם הבעל החיים מודע לזה שהוא חושב, או שהוא פשוט, חושב, או עושה, הוא אפילו אולי לא חושב, אלא סתם עושה פעולות שנראות כאילו שהוא חושב. נגיד, חתול נמצא בצומת דרכים, הוא צריך להחליט האם לברוח, מישהו רודף אחריו, האם לברוח ימינה או שמאלה. יש צדדים לכאן ולכאן, צריך לעשות שיקול דעת. בן אדם במצב כזה היה עושה שיקול דעת, חושב ומקבל החלטה. החתול מקבל החלטה, ונגיד שהוא קיבל החלטה טובה. אפשר לדון בזה בכמה מישורים. א', יכול להיות שבכלל הוא קיבל החלטה. אלא הוא פשוט רץ. זה מין מתוכנת אצלו. ב', יכול להיות שהוא חשב וקיבל החלטה, אבל הוא לא היה מודע לזה שהוא חושב ומקבל החלטה. אז הוא חשב וקיבל החלטה, אבל אם תשאל אותו, אתה חושב ומקבל החלטה, הוא לא יודע לענות על זה, הוא לא תופס את העובדה שהוא חושב. ונדמה לי שמה שקוראים מודעות בדרך כלל, זה הדבר השני, לא הראשון. וזה שאתה חושב ומקבל החלטה, זה לא נקרא מודעות. זה נקרא שאתה חושב. מודעות פירושו זה שאתה מודע לזה שאתה חושב. שהמחשבה נוכחת מול עיניך, ואתה מבין שאתה כרגע עוסק בחשיבה. זה משהו נוסף. עכשיו, זה די טריקי. כי אם מישהו חושב ולא מודע לזה שהוא חושב, אני לא לגמרי בטוח שמותר לקרוא לזה חושב. יכול להיות שזה מחזיר אותנו חזרה לשלב הראשון שאמרתי, אז זה רק מתוכנת אצלו, הוא פשוט פועל באופן מסוים. זה לא מה שאנחנו קוראים בדרך כלל משהו שחושב. משהו שחושב זה איכשהו מגיע תמיד עם זה שאני מודע לזה שאני חושב. המחשבה הזאת נעשית באופן מודע, כי אם היא נעשית באופן לא מודע, זה עניין מכני, זה לא נקרא מחשבה. בסדר, אבל עדיין ברור שבסופו של דבר, כשאני מדבר על מודעות, אני ודאי מגיע לשלב השלישי. זה לא סתם פעולה של קבלת החלטה, אלא יש פה גם קבלת החלטה וגם מודעות לזה שאני מקבל החלטה. ואולי האמצע אפילו לא קיים. אבל הדבר השלישי הוא בעצם מה שאני קורא לו מודעות. ולכן, כשאני מדבר על מודעות, אני חושב שבאופן עמוק, כל מודעות היא מודעות עצמית. אין מודעות שהיא לא מודעות עצמית. להיות מודע לזה שאתה קיים, אני חושב שקשה לנתק את זה מזה שאני מודע לזה שאני מודע שאתה קיים. אחרת, קשה לקרוא לזה אני מודע לזה שאתה קיים. אני חושב, זאת אומרת זה, כשאמרתי אני מודע לזה שאתה קיים, בעצם ביטאתי בזה שאני מודע לזה שאני מודע שאתה קיים. זו שאלה מאוד מבלבלת ברמה הפילוסופית. יכול שאני יכול להיות מודע לזה שאתה קיים, אבל כשאני אומר את המשפט, אני מודע לזה שאתה קיים, אמירת המשפט מבטאת את זה שאני מודע לזה, שאני מודע לזה שאתה קיים. וזה כבר מודעות עצמית. אבל אולי להיות מודע לזה שאתה קיים, בלי להגיד את זה, אלא פשוט להיות מודע לזה שאתה קיים, זאת יכול להיות מודעות שהיא לא מודעות עצמית, אני לא יודע. זה עסק מאוד מבלבל. וכשאני אומר את המשפט, אני מודע לזה שאתה קיים, כאן בבירור יש כבר מימד של מודעות עצמית. כי הרי אני אומר משהו שאני מבין אותו, אני מודע לו. ולמה אני מודע? אני מודע לזה שאני מודע. נכון? לכן פה, אני לא יודע אם המודעות עצמה היא תמיד מודעות עצמית, אבל דיבור המודעות הוא ודאי מודעות עצמית. אוקיי? זה בעצם מה שאני רוצה לומר. בדרך כלל שאנחנו מדברים על מודעות, זה אנחנו מדברים עליה. אז ממילא, דיבור על מודעות הוא ודאי מודעות עצמית. גם אם לא המודעות עצמה. זה שאלה שאני לא יודע להחליט לגביה. אולי כן, אולי לא, זה מאוד מבלבל. אז לכן נדמה לי שמה שמייחד את האדם, למה דווקא אצל אדם מופיע העניין הזה של התייחסות עצמית, זה פשוט בגלל העובדה שהאדם הוא יצור עם מודעות, וכשמודעות, כמו שאמרתי קודם, במהותה, בשורש שלה, זה בעצם מודעות עצמית. לאדם יש יכולת לרפלקסיה, להסתכל על עצמו, להיות מודע לעצמו, מה שאולי ליצורים, אני לא יודע, אבל אולי ליצורים אחרים אין. ולכן אצל האדם באמת נוצר העניין הזה, או רק אצל, בהקשר של האדם, נוצר העניין הזה של מודעות עצמית. ובמובן הלשוני, זה מעניין, כי במובן הלשוני, יש לזה ביטוי לשוני. מה ההבדל בין המילה אני למילה עצמי? אני חושב שזה בדיוק ההבדל. אני זה אובייקט. אחד האובייקטים זה, יש את אני, יש את אתה, את רובן, את שימון, אחד באובייקטים זה אני. מה זה עצמי? גם בשפה. כשתסתכלו איפה מופיעה המילה עצמי, זה לא באותו שימוש כמו המילה אני. אני הלכתי לתל אביב, אוקיי? המילה אני זה בדיוק כמו אתה הלכת לתל אביב, אין פה שום דבר מיוחד. אני הלכתי לתל אביב, אתה הלכת לתל אביב, זה משפטים דומים מאוד, רק מדברים על אנשים אחרים, זה מדבר עליי וזה מדבר עליך. כשאני אומר, אני אוהב את עצמי, אז האני פה משמש במובן הרגיל, אבל העצמי זה לא אני. אני אוהב את אני, זה עברית לא נכונה. אני אגיד, אני אוהב את עצמי. למה? כי המונח עצמי במהותו משקף רפלקסיה. עצמי זה תמיד משהו שאני אומר על עצמי. כשאני מתייחס לעצמי, אני לא מתייחס לאני, אני מתייחס לעצמי. הביטוי עצמי הוא בעצם סוג של עזרה. זה אבסורד. הביטוי עצמי זה הכי אינטימי, כן, אני מתייחס לעצמי. אבל דווקא הוא, להבדיל מאני, הוא תמיד כולל עזרה. כי אני מצליח להסתכל על עצמי בתור אובייקט אחר שאני מסתכל עליו. ולזה קוראים עצמי. אני זה המסתכל, עצמי, אני זה הסובייקט, כן, המסתכל, והעצמי זה האובייקט שעליו אני מסתכל. אני מסתכל על עצמי, אני אוהב את עצמי, אני שונא את עצמי. אז אני והעצמי מסמנים את אותו יצור. אבל יש להם שימוש לשוני ולוגי שונה. אני זה נושא של משפט, כמו אתה, כמו ראובן, כמו השולחן הזה, כמו כל נושא אחר. עצמי זה משהו ייחודי, אין לו מקבילה. עצמי זה כשאני משמש אובייקט שעליו אני כסובייקט, שעליו אני מתייחס כסובייקט. זה מה שמסמן את המילה עצמי.
איך אני מסביר את הפסוק, אך עצמי ובשרי אתה ואהבתני חינם, שלבן אומר ליעקב. בעצם מה הוא אומר? גם סוג של התייחסות מבחוץ
פנים. אני חושב שזה בדיוק המשמעות. כשאני רוצה, הוא לא יכול להגיד אתה אני. אתה זה לא אני, אתה זה מישהו אחר. אבל הוא כן יכול להגיד אתה זה עצמי. למה? כי כשאני מתייחס לעצמי, זה גם כן לראות אותי כמישהו אחר, שאני מתייחס אליו, למרות שזה אני, אם אתה שואל מי זה היצור הזה, זה אני. אבל אני עושה פה פעולה של הזרה, כשאני מסתכל עליו, מסתכל על עצמי, כן? אז אני שם את עצמי כאילו הייתי יצור אחר, ואני רואה את המישהו האחר הזה כאילו מבחוץ. ומה שלבן בעצם אומר, זה שיעקב בעצם הוא זה הוא. הוא מתייחס אליו כאילו זה היה הוא עצמו. הוא לא יכול להגיד אתה זה אני. הוא יכול רק להגיד אתה זה עצמי.
כן, כן.
הוא מסתכל עליו מבחוץ, הוא רק רוצה להגיד, אני מסתכל עליך מבחוץ כמו שאני מסתכל על עצמי מבחוץ. אני רואה אותך כמוני.
כן.
בסדר? דווקא זה דוגמה טובה, אני חושב, למשמעות של המילה עצמי.
כן.
זה מעניין, לעגנון יש ספר מעצמי אל עצמי. שזה כמובן משחק מילים בעייתי. ורגילים לזה, כי כבר זה שם ספר ידוע, אבל כשחושבים על זה, זה משחק מילים מאוד בעייתי. מה זה מעצמי אל עצמי? מעני אל עצמי. מה זה מעצמי אל עצמי? זה כאילו, אז יש פה מישהו שלישי. יש פה הרי איזשהו אני, שמבחינתו יש את עצמי, ויש עוד עצמי, והעצמי האחד מדבר אל העצמי האחר. ואני מסתכל על השיחה הזאת בין עצמי לעצמי. זה עזרה כפולה.
כן.
אני למשל עכשיו, כשאני מדבר על העזרה שבעצמי, זה בדיוק מה שהגנון עשה שם, כי אני מדבר על זה, זה אומר שיש פה עכשיו, אני מדבר על אני ועל עצמי, אבל אני המדבר זה מישהו שלישי. הדיבור על ההזרה זה בעצם שימוש בשני עצמי, לא באני ועצמי. עשיית ההזרה זה אני ועצמי. הדיבור על ההזרה זה כבר מעצמי אל עצמי, אוקיי? זה נשמע קצת כמו משחקי מילים, אבל אני מנסה לחדד פה איזושהי נקודה חשובה. כן, יש, אבן גבירול כותב, אברח ממך אליך, ואתכסה מחמתך בצלך. זה כתר מלכות, כן, בפיוט שלו כתר מלכות. יש ספר שירים של ריבי, שפעם היה מאוד, מאוד נפוץ, אצל כל נערה דתייה הוא הופיע, כן, ממך אליך אברח. אז מה זה ממך אליך אברח? כאילו, זה עוד פעם איזשהו סוג של עניין, אני בורח ממך, אבל בסוף בסוף, אני לא מצליח לצאת, כל מקום אחר שלו אני הולך, אני מגלה שזה שוב פעם אתה עצמך. שוב פעם אתה, לא מצליח לברוח ממך. אז גם האדם, כאילו, מנסה לברוח מעצמו, יכול להיות שהוא מצליח לפעמים. דיברנו על זה שהאדם חושב על איך בני האדם חושבים. הוא על איך אני עצמי חושב. כל הפילוסופיה. זה בעצם איזשהו סוג של הסתכלות על עצמי, באותם כלים שאותם אני חוקר, בכלי החשיבה. אני בודק איך אני חושב. בשביל זה אני חייב לעשות איזשהו סוג של עזרה. אני מתייחס לעצמי כאילו שהייתי מישהו זר, ואני מסתכל על המישהו הזר הזה, ומנסה להבין איך הוא חושב, אבל כמובן, זה לא באמת מישהו זר, אני חושב, אני מסתכל בין היתר על אותם כלי חשיבה, שבהם אני כרגע עושה שימוש. רק אני כאילו מנסה ליצור מצב שהם משהו זר, שעליו אני מסתכל. אוקיי? אז זו תופעה שבסך הכל מלווה אותנו כל הזמן, ההסרה הזאת. אחת הדוגמאות אולי הבולטות, או שתי, אני אביא שתי דוגמאות בולטות לעניין הזה במישורים פילוסופיים, אחד מהם זה אמירה של שופנהאואר, שהרי אנחנו יודעים שקאנט עשה הבחנה בין הדבר כשלעצמו לבין הדבר כפי שהוא מופיע לעיניי, הנומנה והפנומנה. כן, אז יש את השולחן עצמו ויש את אוסף התכונות כפי שאני תופס את השולחן. עכשיו, אין לי באמת דרך ליצור קשר עם הדבר כשלעצמו. כל מה שאני יכול לתפוס ממנו זה רק האספקטים של הפנומנה שלו, רק האופנים, איך שהוא מופיע לעיניי. אין לי דרך לתפוס את הדבר כפי שהוא לעצמו. אבל שופנהאואר טוען שיש לדבר הזה חריג, אחד מאוד בולט, וזה התפיסה של האדם את עצמו. אין לי שום דרך ליצור קשר עם הדבר של עצמו, כל מה שאני יכול זה לתפוס אספקטים שלו. לא יודע מה זה השולחן של עצמו, אני יודע שהוא עשוי מעץ, יש לו ארבע רגליים, שהוא גבוה, שהוא נמוך, שהוא רחב, שהוא כל מיני דברים כאלה. אבל השולחן עצמו לא בא על התכונות, זה שכל התכונות האלה הן תכונות שלו. מי זה האובייקט הזה שכל התכונות האלה הן התכונות שלו? זה השולחן. מה אתה יכול להגיד עליו? אם אתה יכול לתפוס אותו, כל תפיסה שלו תמיד תהיה מבוטט במונחי תכונות שלו. אין לי דרך ליצור קשר או לתפוס את הדבר כשלעצמו. שופנהאואר טוען שזה נכון בדרך כלל, אבל יש חריג אחד, אני עצמי. אני תופס את עצמי, אני מסתכל על עצמי מבפנים, לא מבחוץ. ולכן בעצם, כאן אני יכול לתפוס גם את הדבר כשלעצמו, לא רק את התכונות. זה המודעות העצמית, זה לא רק מודעות לתכונות שלי. זה איזשהו קשר שיש לי עם בעל התכונות, איתי עצמי, עם העצמי, אוקיי? ובמובן הזה, עוד פעם, ההסתכלות הזאת של אדם על עצמו, זה איזשהו סוג של תופעה יחידאית, שלא מופיעה בעצם יצורים אחרים, ולא האדם ביחס לדברים אחרים, אלא רק ביחס לעצמו. יש פה משהו מאוד, מאוד אינטימי, שיכול להיות קיים רק ביחס בינך, בינך לבין עצמך, ולא ביחד לשום דבר אחר. למשל, כן, דיברנו על, אם אני חוזר להבחנה של קאנט, אז הזכרתי את זה, אני חושב שהזכרתי את זה, לא, בהקשרים אחרים, לא, כן, אני חושב שהזכרתי את זה הרבה פעמים, בהקשרים אחרים, על מה זה צבע, צבע אדום, מה זה צבע אדום? אז הרבה פעמים כשאני שואל מה זה צבע אדום, אז אומרים, צבע אדום זה גל אלקטרומגנטי באורך גל מסוים. זה כמובן לא נכון. גל אלקטרומגנטי באורך גל מסוים, זה הגורם לתחושה ההכרתית שלי שאני קורא לצבע אדום. כאשר גל אלקטרומגנטי באורך גל כזה פוגע ברשתית של העין שלי, נכנס איזשהו סיגנל לתוך המוח שלי, עובר איזשהו עיבוד, ואז בהכרה שלי מופיעה תמונה של צבע אדום. אבל הצבע האדום קיים אך ורק אצלי בהכרה. במציאות עצמה אין צבע אדום, במציאות עצמה יש גל אלקטרומגנטי. אם יהיה יצור שבנוי אחרת ממני, אמרתי זה הרבה פעמים, יש יצור שבנוי אחרת ממני, שנגיד הסיגנלים מהרשתית עוברים אצלו למרכז השמע, לא למרכז הראייה, אז הוא ישמע גלים אלקטרומגנטיים, לא יראה. כן, רואים את הקולות, מה שמועד הר סיני. כן, אז אין שום דבר מיוחד באיך שאני בנוי, אני בנוי באופן כזה שהייצוג של גל אלקטרומגנטי הוא ייצוג דרך צבעים, ומישהו אחר יכול לייצג גל אלקטרומגנטי דרך צלילים, או דרך ריחות, או דרך בכלל תופעות שאני לא מכיר כי הן לא קיימות אצלי, אני לא יודע. אין שום דבר נכון יותר אצלי מאשר אצל מישהו אחר הזה, הוא לא בנוי באופן פגום, הוא בנוי באופן אחר, לא פגום, אני לא צודק יותר ממנו. זה לא שבעולם באמת יש צבעים, רק הוא שומע את זה בתור צלילים. יש אפילו תופעה שאלתי איך קוראים לה, תופעה פסיכולוגית כזאת, שבן אדם שומע צבעים, נדמה לי, או רואה צלילים, ואתה רואה צלילים שונים, הוא רואה צבעים שונים, או בצבעים שונים הוא שומע צלילים שאני לא זוכר, יש לזה שם, לא זוכר את השם של זה. יש תופעה כזאת, יש אנשים כאלה. בכל אופן, האנשים האלה הם לא חולים, בסך הכל הם תופסים דברים אחרת ממני. כמובן מסוים אולי אפילו יותר עשיר ממני. ולכן הנקודה היא שבעולם עצמו אין צבעים, הצבעים קיימים רק אצלי בהכרה, וכנ"ל הצלילים, וכנ"ל הריחות, וכנ"ל כל החושים. כל החושים, התוצרים של החושים, הם תוצרים שקיימים רק אצלי בהכרה, לא בעולם עצמו. בעולם עצמו יש טריגרים פיזיקליים שיוצרים את התחושות ההכרתיות האלה.
רק אצלי, אבל גם לכולם.
אתה שומע?
רק אצלי, אבל לכולם. העובדה שכל העולם רואים את הצבע האדום כאדום, חוץ מכמה אנשים בודדים, אומרת שאנשים בודדים הם גויים, לא אחרים.
לא, לא, ממש לא נכון. אין לך דרך לדעת שאני ואתה רואים את אותו צבע.
מה זאת אומרת? אדום זה אדום, לך ולאני.
לא, לך ולי. לא נכון. אין שום דרך לדעת שאנחנו רואים באמת את אותו צבע. זה מה שנקרא אצל כמה פילוסופים, הארמון של הפילוסופים. תנסה לבדוק איך אתה יכול לוודא שכשאני אומר שאני רואה פה כדור אדום, אתה אומר שאתה רואה פה כדור אדום, אנחנו מתכוונים לאותו צבע. אין לך שום דרך לוודא את זה. פשוט יכול להיות שאני רואה את מה שאתה קורא צבע ירוק.
יכול להיות, אבל זה לא קורה.
אני אמר שזה לא קורה. אתה לא יכול לדעת. אין לך דרך לדעת את זה. יכול להיות שמלידה למה שאתה קורא צבע ירוק, אני קורא צבע אדום. אתה רואה שם צבע אדום, אני רואה פה צבע ירוק, רק התרגלתי שזה הצבע שקוראים לו אדום. אז אנחנו תמיד מסונכרנים בשפת הדיבור. כשאתה אומר אני רואה פה משהו אדום, גם אני אומר שאני רואה פה משהו אדום. אבל בתוך ההכרה שלי בפנים, לא נמצא אותו מראה שנמצא בהכרה שלך. אנחנו מסונכרנים רק ברמה של הדיבור, לא ברמה של ההכרה.
לא, לא נכון, מהלידה כבר התרגלנו לראות את הצבע האדום כאדום.
לא,
מה שלך אמר לך ש...
הלידה התרגלנו לקרוא לו אדום, אבל מי אמר שאנחנו רואים אותו דבר?
אנחנו לא רואים ירוק.
כי אמא שלך אמר לך שזה אדום, ואמא שלי אמר לי שזה אדום.
עוד פעם, אבל על מה? יכול להיות שמה שהוא אומר לי שזה אדום, זה מה שאני רואה בהכרה שלי, זה מה שאתה קורא צבע ירוק. אנחנו רואים צבע אחר. רק אנחנו קוראים, שנינו קוראים למה שאנחנו רואים פה אדום. ולכן כל החיים אנחנו מדברים ומבינים אחד את השני, ובטוחים שאנחנו מדברים על אותו דבר, אבל האמת שאנחנו רואים דברים לגמרי אחרים. אגב, יכול להיות בכלל שאני לא רואה צבע ירוק, אלא אני רואה את הסימפוניה, שומע את הסימפוניה התשיעית של בטהובן. כשאני שומע את הסימפוניה התשיעית של בטהובן, אני מלידה רגיל לומר, אני רואה פה צבע אדום.
אבל אם זה היה ככה, היו בעיות עם הרמזורים.
מה זאת אומרת? שום בעיות עם הרמזורים. איזה בעיות עם הרמזורים? היה נוצר רמזור, אני הייתי שומע את הסימפוניה התשיעית של בטהובן, ואני יודע שכששומעים את הסימפוניה התשיעית של בטהובן, קוראים לזה צבע אדום וצריך לעמוד. אסור לעבור את הכביש. אין שום בעיה. הסינכרון שלנו הוא מלא. אבל זה סינכרון במובן ההתנהגותי ובדיבור. בהכרה הסובייקטיבית פנימה, אין לך שום דרך לדעת שאנחנו מסונכרנים. אין דרך לבדוק את זה. פעם חשבתי שאולי יש דרך לבדוק את זה, אמרתי על זה כבר, שיש אולי דרך לבדוק את זה דרך קונוטציות. תגיד שאתה רואה צבע שחור ואני רואה צבע שחור. איך נראה, איך נוודא שבאמת אנחנו מדברים על אותו צבע, אם שנינו ניכנס לדיכאון מזה. צבע שחור הוא מדכא, אבל זה כמובן גם לא נכון. בהחלט יכול להיות שאצלי הדיכאון נוצר מהסימפוניה התשיעית של בטהובן. ולזה אני רגיל לקרוא, אני רואה צבע שחור. כן, אין דרך לצלוח את ה... זה ליבוביץ' בספרון שלו על הבעיה הפסיכופיזית, ככה הוא בעצם מגדיר את הבעיה. הוא בעצם אומר שהפסיכי, כן, המימד המנטלי או הפסיכי, הוא מימד שלא נגיש למדע. אין לנו דרך להגיע למה אתה רואה בתוך ההכרה שלך פנימה, חוץ מאשר הדיווחים שאתה נותן לנו. ולכן אין שום דרך למדע לטפל באלמנטים הפסיכיים. המנטלי, זה לא נגיש, יש תחום בפסיכולוגיה שנקרא פסיכופיזיקה, וזה תחום שמנסה לחמת תופעות פסיכיות, למשל הוא מנסה, יש חוברת של דניאל אלגום באוניברסיטה המשודרת, ש, ש, שנקראת תפיסה ופסיכופיזיקה. מעניין לקרוא, זו חוברת מעניינת מאוד. אז, אז יש מחלוקת עתיקת יומין בשאלה, שאתה מגדיל את העוצמה של השדה האלקטרומגנטי פי 2. פי כמה גדלה בהירות האור, או עוצמת האור, שאני חווה. לא בהכרח פי 2. אתה מגדיל את השדה פי 2, או את עוצמת השדה פי 2, השדה פי שור 2. אז אתה מגדיל את עוצמת השדה פי 2, השאלה פי כמה חזק האור שאתה עושה, אתה מראה לנבדק אור. אבל אוקיי, אתה רואה את האור? עכשיו אני מגדיל, אני מודד, ואני מגדיל את עוצמת השדה פי 2. עכשיו אני שואל אותו, פי כמה גדול עוצמת האור שאתה רואה עכשיו? יש תשובות מאוד מעניינות אצל נבדקים, ממש לא דווקא פי 2. אז עושים ממוצעים בין הרבה מאוד נבדקים, ומנסים לראות באופן סובייקטיבי, פי כמה מדווחים על עוצמת האור. העוצמת האור שעליו מדווחים, פי כמה היא גדולה יותר. יש טענה שזה הולך לוגריתמית, יש טענה שזה הולך עם חזקות, יש ויכוח מה בדיוק החזקה, ויכוחים מאוד, מאוד גדולים, זה מאוד מאוד קשה לנסח פה חוק כמותי, וזה כמובן תלוי בממוצעים ובתרבויות ובכל מיני דברים שונים ומשונים, ומה הבעיה פה? הבעיה שאין לך שום דרך לגשת עם מכשיר מדעי כדי לבדוק מה עוצמת האור שפלוני רואה. כל מה שאתה יכול זה רק לשאול אותו. תשאל אותו פי כמה זה יותר חזק מהאור הקודם, ואתה שבוי שלו, משהו יגיד לך, זה מה שיש לך, אין לך דרך להיכנס אליו פנימה, ולשאול פי כמה עוצמת האור שהוא רואה. אין שום דרך לעשות את זה עם מכשירים מדעיים, כי מכשירים מדעיים מודדים תופעות פיזיקליות בעולם, את התופעות המנטליות הן לא נגישות למכשירים מדעיים, אבל אני פוגש את התופעות המנטליות שלי באופן בלתי אמצעי, המדע לא יכול להגיע לזה, אבל אני רואה את הצבע הצהוב במו עיניי, כן, אני במו הכרתי, לא במו עיניי. אני בהכרה שלי פוגש את הצבע הצהוב באופן לגמרי אינטימי. מישהו אחר לא יכול לדעת שאני רואה צבע צהוב, רק אם אני אספר לו. וגם אז הוא לא יכול לדעת למה אני קורא צבע צהוב. אוקיי? אבל אני עצמי רואה את הצבע הצהוב. יש משהו במימד הסובייקטיבי, שהוא נגיש רק לי, וזה יחס שקיים רק ביני לבין עצמי, נקודה. אף אחד אחר, לא, זה לא נגיש אליו, העולם ההכרתי הפנימי שלי. ושוב, אני לא מדבר על תחושות ורגשות, שזה תמיד המשוררים מספרים לנו, שאף אחד לא יכול להבין איך השני מרגיש. אני מדבר על פיזיקה. אף אחד לא יכול להבין מה השני רואה, ומה השני מרגיש. מה אתה רואה? צבע צהוב, מה זה צבע צהוב? אין לי מושג, אני לא יכול לדעת מה אתה מתכוון כשאתה מדבר על צבע צהוב. אין לי שמץ של מושג. לא יכול להיות לי שמץ של מושג. אנחנו רגילים לחשוב שאתה רואה את מה שאני רואה כשאני מדבר על צבע צהוב. התרגלנו ככה. אין שום דרך לוודא שזה באמת כך. אז זה בעצם אומר שיש איזשהו מפגש של האדם עם עצמו פנימה שהוא נעשה מבפנים, לא מבחוץ. ואז לא קיימת ההבחנה הקנטיאנית בין הפנומנה לנאומנה. פה כבר אין את הפער בין הגל האלקטרומגנטי לבין הייצוג שלו בתור צבע צהוב. אני רואה את הצבע הצהוב עצמו שמופיע אצלי בהכרה. אני רואה אותו מבפנים, לא מבחוץ. באותו מובן אני פוגש את עצמי. מבפנים, לא מבחוץ. אבל הפגישה הזאת של עצמי מבפנים, היא, בשביל שאני אצליח לדבר עליה, אני צריך לעבור איזשהו תהליך של עזרה. אני צריך להגדיר את עצמי כאילו זה משהו אחר שאני מסתכל עליו מבחוץ, למרות שההסתכלות היא מבפנים. זה מין משהו שאני לא יודע אם אפשר עד הסוף להגדיר אותו בכלל, אבל תבינו שזה מלווה אותנו בכל רגע. כל מחשבה שלנו בעצם כוללת גם את המודעות לזה שאנחנו חושבים, אנחנו לא רק חושבים, אנחנו גם מודעים על מה שאנחנו חושבים. והפרדוקס הזה מלווה אותנו בכל רגע, בכל שנייה, בכל צעד שאנחנו עושים. זה לא משהו שזה אזוטרי שקורה אחת לכמה זמן. זה משהו שהוא הוא בילט אין ומלווה אותנו בכל רגע ורגע. זאת הדוגמה הראשונה לאינטימיות הזאת שיש לאדם עם עצמו, שופנאוור עם הדבר כשהוא לעצמו. הדוגמה השנייה זה הקוגיטו של דקארט. הקוגיטו של דקארט, כן, אני חושב משמע אני קיים. גם כאן יש משהו מאוד, מאוד ייחודי, ולא בכדי דקארט מדבר על אני חושב משמע אני קיים. כי באמת הדרך לדעת שאתה חושב, אין שום דרך לדעת את זה. פרט לזה שאתה תספר לי שאתה חושב. אבל אין לי שום דרך מדעית או דרך בלתי אמצעית לדעת שאתה חושב. חושב אני לא מדבר על פעולה מוחית. פעולה מוחית אפשר למדוד היום. חושב פירושו פעולה שכלית, מנטלית, לא פעולה מוחית. פעולה מוחית, המוח שלי זה חלק מהגוף. ואמרתי כבר שכשהנפש מתייחסת לגוף, זה לא התייחסות עצמית. כשאני מדבר על השאלה אם אתה חושב, אני לא מתכוון שהמוח שלך עובד, אני מתכוון שהשכל שלך עובד. אוקיי? לכן, זה אין לי דרך לדעת. יכול לשער שאם המוח עובד, בדרך לזה קורה כשהשכל עובד. השכל חושב באמצעות המוח. אז אם אני רואה שהמוח שלך עובד, אני מניח שכנראה השכל שלך גם פעיל עכשיו. הנחה, אין לי דרך להגיע באופן ישיר לזה שהשכל שלך כרגע פעיל. שהשכל שלך כרגע חושב, אין לי דרך לדעת שבכלל יש לך שכל.
אבל למה צריך דרך הרט מזה שאתה אומר לו?
לא שומע?
למה צריך דרך הרט מזה שאני אומר לך שאני חושב?
לא אמרתי שצריך. לא צריך, אבל אין. טענה היא שאין, אולי לא צריך, אבל אין. אוקיי?
אוקיי.
הנקודה היא שמישהו יכול לעבוד עליי ולהגיד, אני חושב, נגיד שהוא שקרן לצורך הדיון, לא כולם שקרנים, לא צריך את חשדן, אבל אם יהיה מישהו שקרן, האם יש לי דרך לתפוס את השקר? לא. כי אין לי דרך לדעת. אין לי דרך בלתי אמצעית להיכנס אליו לתוך השכל.
אוקיי,
אני לא מדבר על חשדנות פה, במובן שאני, בין שאנשים משקרים לי.
הבנתי, אבל בקוגיטו של דקארט, בעצם היינו צריכים לומר, אני חושב משמע עצמי קיים, לא?
נכון, בדיוק, אני עכשיו מגיע לזה. זאת אומרת, איך בנו לקוגיטו של דקארט? הקוגיטו של דקארט לא בכדי משתמש באני חושב, לא באתה חושב, הרי באופן עקרוני יכולתי להגיד אתה חושב משמע אתה קיים, זה גם משפט נכון. אם אתה חושב אז ברור שאתה קיים, נכון? יותר מזה, גם אם אתה הולך משמע שאתה קיים, כי אחרת מי הולך? וגם אני, אגב, אני הולך משמע אני קיים, זה משפט נכון. אז למה דקארט דווקא מתייחס לאני חושב משמע אני קיים? כי דקארט היה חייב לבנות את הטיעון שלו על התייחסות עצמית. אם זה לא הייתה התייחסות עצמית, זה לא היה שווה כלום. למה? כי להגיד אני הולך משמע אני קיים, זה משפט בנאלי. זה טיעון שאומר, אם אני מניח שאני הולך משמע, שאני קיים. זה ברור, אבל מי אמר שאני הולך? אולי אני לא הולך. מה תגיד? אני רואה שאני הולך. בסדר, אני גם רואה שאני קיים. פילוסופים שמחפשים הוכחה לזה שהם קיימים, כנראה לא מקבלים את עצם התחושה שאני קיים. הם מחפשים הוכחה. פילוסוף כזה לא יעזור לו שאתה תגיד לו, אני הולך, משמע אני קיים. אני שואל אותך, ומי אמר לך שאתה הולך? כי אני מרגיש, אני רואה שאני הולך. מה זאת אומרת? מה כן, אני גם, אבל זה שאני מרגיש או אני רואה, מבחינתי זה לא הוכחה מספיק טובה. אחרת לא הייתי יוצא בכלל הדרך לחפש כל מיני הוכחות לזה שאני קיים. לכן הטיעון אני הולך משמע אני קיים הוא חסר כל ערך. ברור שאם אתה הולך אז אתה קיים. השאלה רק חוזרת לשאלה מי אמר שאתה הולך. מה מיוחד באני חושב? מה שמיוחד באני חושב, זה שכשאני מסתכל על מחשבתי פנימה, אז אני רואה שאני חושב באופן בלתי אמצעי. אני לא יכול להטיל ספק בזה שאני חושב. למה? כי אם אני מטיל ספק בזה שאני חושב, הטלת הספק הזאת עצמה גם היא מחשבה. אז ממה נפשך אני חושב? גם אם אני חושב שאני לא חושב, זו עצמה מחשבה שלי. אז אני עדיין חושב. או במילים אחרות, ההבדל בין אני חושב משמע אני קיים לאני הולך משמע אני קיים, הוא לא בנביאה של אני קיים מאני חושב. הנביאה הזאת בנויה בדיוק אותו דבר כמו הנביאה של אני קיים מאני הולך. ההבדל ביניהם זה בזה שאני הולך זה לא משפט הכרחי, אבל אני חושב זה משפט הכרחי. ממילא אפשר לגזור מזה את המסקנה שאני קיים. ואם ההנחה היא הכרחית, אז המסקנה שנגזרת ממנה גם היא הכרחית. ולכן זה טיעון טוב, או דקארט חשב שזה טיעון טוב. אני הולך משמע אני קיים, הנביאה של אני קיים מאני הולך היא נביאה טובה, אף אחד לא מתווכח על זה. על מה התווכחו? התווכחו על השאלה האם אני באמת הולך. מי אמר שאתה הולך? אבל אני חושב אי אפשר להתווכח. אתה יכול להתווכח על זה שאני חושב. אני לא יכול להתווכח על זה שאני חושב. כי אם אני אערער על זה שאני חושב, הערעור הזה הוא בעצמו מחשבה. אז שוב פעם אני חושב. לכן ממה נפשך אני חושב? ואם אני חושב, משמע שאני קיים. העוצמה של הטיעון של דקארט היא לא במעבר מאני חושב לאני קיים, אלא בזה שאני חושב הוא משפט הכרחי. ממילא, אם אני מוכיח על בסיסו שאני קיים, אז גם זה שאני קיים זה הכרחי. זה העוקץ של דקארט, העוקץ לא שאם אני חושב אני קיים, אלא זה שאני חושב. ושזה הכרחי, אתה לא יכול לברוח מזה. אני הולך זה לא הכרחי. אז מה זה יעזור להוכיח על בסיס אני הולך את זה שאני קיים? אפשר להתווכח על זה שאני הולך, זה לא הכרחי, אבל על זה שאני חושב אי אפשר להתווכח. זה שאני חושב זה הכרחי, לכן הוכחה שבנויה על ההנחה שאני חושב היא הוכחה מצוינת. כל מה שאני הוכיח על בסיס המשפט אני חושב, המסקנה הזאת היא מסקנה הכרחית. אתם רואים שדקארט בעצם, העוקץ של הקוגיטו של דקארט, זה נובע מהעובדה שיש פה התייחסות עצמית. עכשיו תבינו, התייחסות לא עצמית, זה כשאני אומר אתה חושב, משמע אתה קיים, אבל זה גם כשאני אומר אני הולך, משמע אני קיים, זה גם לא התייחסות עצמית. כי אני הולך, זה התייחסות לגוף שלי, לא למחשבה שלי. לכן זה גם לא יעזור. לכן הקוגיטו מדגים היטב את מה שאני קורא התייחסות עצמית. את הקוגיטו אפשר לבנות רק על משפט שהוא התייחסות עצמית. אני הולך, אני לא יודע מה, אפילו אני אוהב, זה לא התייחסות עצמית. דיברנו קודם, שאני אוהב אספקט מסוים שלי, או אפילו אני אוהב מישהו אחר, זה אומר אני מודע לזה שאני אוהב. נכון? כשאני אומר אני אוהב מישהו, אז זה פירוש הדבר, אני מודע לזה שאני אוהב אותו. זה גם טענה על עצמי, לא רק עליו. אבל זה עדיין לא התייחסות עצמית. כי האני המודע, והאני שאליו אני מודע, זה לא אותו אספקט. מה שאני מודע לו, זה האהבה שלי לפלוני. המודעות שלי לדבר היא לא אהבה, היא מודעות. זה פונקציות אחרות של הנפש שלי, או של הנשמה שלי. לכן זה לא התייחסות עצמית במובן הצירוף, המדויק. התייחסות עצמית במובן הצירוף, זה אני חושב שאני חושב, או אני חושב. נכון? כי פה זה אותו אספקט של הנפש. אני חושב, ואני מודע לזה, זאת אומרת, אני חושב שאני חושב. אז אני בעצם, פה זה כבר באמת התייחסות לאותו אספקט של הנפש, שנתפס גם בתור האני וגם בתור העצמי. כן, ההזרה נעשית על אותו אספקט שלי, לא על אספקט אחר. זה לא שהמודעות שלי מסתכלת על האהבה שלי, אלא המודעות שלי מסתכלת על המודעות, או המחשבה שלי מסתכלת על המחשבה. ולכן זה התייחסות עצמית במובן הכי מזוקק. ועל זה אפשר לנסות, אני טוען שזה נכשל בסוף, אבל אפשר לנסות לבנות את עקרון הקוגיטו. תראו, יש פה איזו תמונה, לקחתי מהאינטרנט, רואים את זה? כן, מראות והשתקפות. יש פה שתי מראות כמובן, זו מול זו, והדובי הזה עומד באמצע. עכשיו, הדובי הזה רואה את הדמות שלו, והדמות הזאת משתקפת במראה מאחוריו, וזה משתקף במראה, יש טור אינסופי של דובים. אוקיי? זה ממש ייצוג ויזואלי של תהליך ההזרה. אני מסתכל על הדמות שלי במראה, זה לא נקרא להסתכל על עצמי. הדמות שלי במראה זה אובייקט פיזיקלי אחר, אובייקט אופטי אחר. לא אני, זה ייצוג שלי. אני לא יכול להסתכל על עצמי. אין דרך להסתכל על עצמי. העין לא יכולה לראות את העין. העין יכולה לראות השתקפות של העין. השתקפות של העין זה אובייקט אופטי אחר. בסדר? בעצם התייחסות עצמית זה לשים מול עצמי מראה, זה תהליך ההזרה. לשים מול עצמי מראה ולראות את עצמי כאילו לבנות מודל שהוא מייצג אותי, הוא השתקפות שלי, ועליו אני יכול להסתכל. או איתו אני יכול ליצור איזשהו קשר או אינטראקציה, או יכול לקיים יחס ביני לבינו. זה ייצוג יפה, אני חושב, של תהליך ההזרה. הכהנים והעם עומדים בעזרה, מה שנקרא. יש אולי, אני אביא אולי עוד דוגמה או שתיים מעניינות בהקשר הזה. יש ברמב״ם, הרמב״ם טוען שאין הונאה בעבדים. אני יורד ממרומי האולימפוס הפילוסופי להלכה. אין הונאה בעבדים, כולל עבדים עבריים. למה אין הונאה בעבדים? אז הטענה היא שדין הונאה קיים רק במטלטלין ולא בקרקעות. עכשיו, עבדים הוגשו לקרקעות. אוקיי? אבל לכן גם אין הונאה בעבדים. אבל הרמב״ם פוסק שאין דין הונאה גם בעבד עברי. לא רק בעבד עברי, אלא אפילו בפועל. הלכות מכירה בפרק י"ג, אפילו בפועל, לא רק בעבד עברי. אין הונאה. אז כולם שואלים על הרמב״ם, עבד כנעני מוקש לקרקע. אבל עבד עברי או בן חורין, כן, פועל הוא בן חורין, הם לא הוקשו לקרקע. אז האמת שיש רש"י בקידוש עם מדבב, שממנו עולה שאדם בכלל הוקש לקרקע, אדם הוקש לקרקע, אלא מה? הביטוי המעשי של זה מופיע כמובן בעבד כנעני, כי רק עבד כנעני אפשר לקנות כמו סחורה. עבד עברי או פועל או משהו כזה, לא קונים אותו. אז לכן אין מה לדבר עליו במונחים כאילו שהוא קרקע, אז לכן אנשים חושבים שעבד כנעני הוקש לקרקע, אבל זה לא נכון, למעשה אדם הוקש לקרקע. והנה, במקרה הזה, לגבי דין הונאה, למשל, יש לזה היבטים רלוונטיים, גם לגבי עבד עברי, או לגבי פועל. אבל ההיקש בין עבדים לקרקעות, זה לא היקש של עבדים לקרקעות, זה היקש של בני אדם לקרקעות. הביטוי הרווח לזה, זה בעבדים, כשאתה מוכר בן אדם, כשאתה בוחר בן אדם, זה כמו למכור קרקע. מתי מוכרים בן אדם? מוכרים בן אדם כשאתה מוכר עבד, לכן זה קוראים לזה שעבדים הוקשו לקרקעות, אבל האמת שגם אנשים הוקשו לקרקעות. אגב, יש סקל יטז, נדמה לי, באיזשהו מקום כותב, שלמשל מי חותך ציפורן בשבת, עובר משום קוצר, כי אדם הוקש לקרקע. כשאתה תולש את הציפורן מהאדם, זה כמו לתלוש אותה מהקרקע, אדם הוקש לקרקע. לכן עובר משום קוצר. הוא לוקח את אדם מוקש לקרקע הרבה יותר רחוק מאשר העניינים המשפטיים של מכירה ודברים מהסוג הזה, אדם נתפס הלכתית ממש כמו קרקע. זה באמת דבר מוזר, אבל אני רק מנסה להראות שבעצם מדובר פה על היקש רחב יותר, שכל בן אדם באופן כללי מוקש לקרקע, ומה שהם מיישמים את זה על עבדים זה בגלל שכשמוכרים בן אדם, זה בדרך כלל בדיני עבד. הרמב״ם לא, זה לא רק בדיני עבד כנעני, גם בדיני עבד עברי או פועל, גם שם אתה קונה באיזשהו מובן, כן, אתה קונה אותו, ולכן שם, למשל לגבי דיני הונאה, זה יהיה כמו בקרקעות. אבל התפיסה המקובלת במפרשים, זה שרק עבד כנעני הוקש לקרקע. אז חוזרת השאלה, אז למה בעבד עברי הרמב״ם פוסק שאין הונאה? אז המערית, בתשובה, המערית כותב, בחושב משפט סימן יוטט, הוא טוען שדין הונאה נאמר, זה אגב דרשה שהוא עושה בעצמו, מסברתו שלו, שדין הונאה נאמר רק כאשר יש מוכר, קונה וחפץ. יש מוכר, ראובן מוכר את החפץ X לשמעון. אז יש פה שלושה גורמים בעסקת המחירה, יש את המוכר, יש את הקונה ויש את החפץ. מה קורה בעבד עברי? מי המוכר?
בדין.
לא, זה מחרו בדין, מוכר עצמו.
הוא
מוכר את עצמו. הוא מוכר את עצמו. אז זה אומר שאין פה באמת שלושה גורמים, מוכר, קונה וחפץ, המוכר והחפץ זה אותו דבר. אגב, זה מעורר כל מיני בעיות של גיטו וידו באים כאחד, כמובן, כל מיני דברים מן הסוג הזה, זה בדיוק אותו עניין. כשאתה רוצה לשחרר את העבד, אז הוא צריך לקנות את הגט שחרור. אבל כל עוד הוא עבד, הוא לא יכול לקנות את הגט שחרור, כי הרי מי הקונה פה? הקונה פה זה הוא עצמו. אבל כל עוד הוא עבד, הוא לא בר קנייה, הוא לא יכול לקנות דברים. מה שקנה עבד, קנה רבו. אז בשביל להשתחרר, הוא צריך לקנות את הגט. אבל בשביל לקנות את הגט, הוא צריך להיות משוחרר. אז זה אומר את הגמרא, גיטו וידו באים כאחד, וגם שם זה נובע מאותו מקום שבו במכירת עבד או בקניית עבד, יש פה זהות בין הקונה לבין החפץ או בין המוכר לבין החפץ, תלוי אם אני מוכר עבד או קונה עבד, שחרר עבד או קונה עבד. המערית אומר שבסיטואציה כזאת לא התחדשו דיני הונאה. דיני הונאה התחדשו כאשר יש אותנו איש את עמיתו. כשאתה מוכר חפץ מאיש לעמיתו, אז יש דיני הונאה. במקום שבו אין את אחד משני הגורמים האלה, אחד משני הגורמים האלה הוא החפץ, אין פה את האיש ואת העמיתו. אז אין דיני הונאה. זה כמובן מדרש שעושה המערית, מדעת עצמו. הוא טוען שהרמב"ם עשה את זה. אין מדרש כזה בחז"ל. זה מאוד מעניין הדבר הזה, יש מדרשים פה ושם שהראשונים והאחרונים עושים, אבל זה באמת תופעה נדירה. אבל עוד פעם, זה מראה לנו שאדם יכול למכור את עצמו. עוד פעם התייחסות עצמית. זאת התייחסות עצמית בגלל שבסופו של דבר, רק האדם יכול באמת להתייחס לעצמו, ואגב, לפחות בעבד כנעני, בעבד עברי יש דיון על זה, אבל בעבד כנעני בפשטות, את מה שהוא מוכר זה לא רק את גופו, הוא מוכר את כולו. בפשטות זה נכון אגב גם בעבד עברי. גם עבד עברי, כתוב הגמרא אומרת בקידושין, עבד עברי גופו קנול. לכן רבו נותן לו שפחה כנענית. רבו נותן לו שפחה כנענית, כדי שהוא ייצר לו עבדים קטנים. הרב שלו רוצה עוד עבדים, אז הוא נותן לו שפחה כנענית, יכול להשתמש בו. בסדר, אבל בסך הכל אני אדם סוברני להחליט עם מי אני הולך להתחתן. אומר לו, גם נפשך קנויה לאדון. אתה מוכר לו את כולך. לכן, כשאני אומר שהאדם מוכר את עצמו, אין הכוונה שהנפש מוכרת את הגוף. אלא הנפש מוכרת את הכל, את הגוף ואת הנפש ביחד. גם בקידושין זה קצת ככה, גם אישה שמתקדשת, זה גם כן בעצם אישה שעושה, או נותנת לבעל לעשות פעולה עליה. החפץ שאותו קונים, זה לא קניין במובן של ליצור בעלות, אבל החפץ שאותו מקדשים, זה אותו חפץ שמתרצה לקידושין, לאישה.
הרב, זה לא נכון, כאשר אתה אומר שבעל קונה עבד, אז הוא קונה את הגוף וגם את הנפש. אז זה לא נכון, הוא קונה רק את הגוף, הוא לא יכול לקנות את זה שהעבד יואב מישהי, או יחשוב משהו וכו' כן, וכו'.
להפך, זה בדיוק מה שהוא יכול. אתה יכול לא, לראות את מי שאתה רוצה, אתה לא תתחתן איתה אם אני לא מסכים.
אז בסדר גמור, אז
פיזית אתה תואב אותה וזה, אני לא יכול לשלוט לך על המחשבה פיזית.
בדיוק.
זה לא מה שנקרא לקנות. לקנות אין פירושו להתחבר פיזית לחפץ, לקנות זה זכות משפטית. יש לי זכות משפטית על החפץ. יש לי זכות משפטית גם על האהבות שלך.
בדיוק, אז העובדה שהוא יכול לחתן את העבד שלו עם מישהי, לא אומרת שקנה את הנפש של העבד.
ודאי שכן.
זאת אומרת שהוא קנה את הגוף.
לא, לא.
זה בדיוק אומר שהוא קנה את הגוף של העבד, והוא יכול לעשות את מה שהוא רוצה עם הגוף של העבד.
לא נכון, לא נכון, הפוך. הוא קנה את הנפש. למה? כי אתה אומר שלקנות פירושו שהנפש תהיה בידיי, ובעצם אני אחליט את מי הוא יאהב. זה לא נכון. זה כמו להגיד שלקנות גוף, לקנות שולחן, זה בעצם להפוך את השולחן חלק ממני. הוא לא הופך פיזית חלק ממני השולחן. לקנות את השולחן פירושו שיש לי זכויות משפטיות בשולחן. אבל הוא עדיין חפץ שקיים לעצמו. רק יש לי זכויות משפטיות עליו.
בדיוק, אז הוא קונה רק את הגוף של השולחן.
לקנות את הנפש של העבד, אין פירושו שעכשיו אני אוהב במקומו. הוא אוהב. אבל לי יש את הזכויות המשפטיות על מה שהוא אוהב. ואם אני אחליט שהוא לא יתחתן עם מי שהוא אוהב, אז הוא לא יתחתן איתה. ואם אני אחליט שהוא יתחתן עם מישהי אחרת, הוא יתחתן עם מישהי אחרת. זה נקרא לקנות את הנפש.
אז זה מה שאני אומר, אבל הבעל לא יכול להחליט את זה שהעבד יאהב מישהי, הוא יכול להגיד את זה שהעבד יתחתן עם מישהי.
עכשיו שאלת קודם ועניתי על זה. תקשיב טוב, אני עונה על זה.
הוא לא בעל הנפש שלו, הוא
בעל... לא, הוא כן בעל הנפש. כי להיות... מה שאתה בעצם מניח, זה לקנות את הנפש שלו, פירושו שאני אקבע עם אלקטרודות את מי הוא יאהב. אבל המקבילה של זה, זה להגיד שאם אני קונה את השולחן, פירושו שהשולחן הופך להיות היד שלי.
לא, מה זאת...
חלק ממני, פיזית.
לא, 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 לקנות את השולחן זה אומר שאני יכול להשתמש בשולחן, בפונקציה שלו.
ולקנות את האהבה שלו, פירושו, שאני יכול להשתמש באהבה שלו. לא שאני עושה את האהבה שלו. האהבה שלו קיימת במנותק ממני, כמו שהשולחן קיים במנותק ממני. אבל יש לי את הזכויות על כל מה שהאהבה שלו עושה. זה זכויות משפטיות. זה לא זהות אונטי. זה לא שזה הופך להיות אני. בסדר?
למה הגמרא שאומרת שעבד קונה את עצמו, גיתו וידו באים כחל? למה כשהוא מוכר את עצמו, אין את הלופ הזה, שזה מפריע? איך אני יכול למכור את עצמי? הרי אני לא מקבל כסף.
לא, אבל זה בדיוק, אז הנה, אתה שאלת שאלה מצוינת, שמדגימה בדיוק את מה שאמרתי בפעם הקודמת. לא כל התייחסות עצמית היא פרדוקס. אני מוכר את עצמי, מה הבעיה? זה שאני קונה את הגט זה בעייתי, כי פה באמת נוצר פרדוקס, לא בגלל שזה התייחסות עצמית. איך נוצר הפרדוקס? כי בוא נראה, אני עכשיו עבד, עכשיו אני, זאת אומרת, אני עבד, אתה נותן לי גט שחרור. בשביל שאני אשתחרר, אני צריך לקנות את גט השחרור. אני לא יכול לקנות אותו, כי עבד לא יכול לקנות. אז לא קניתי את גט השחרור, אז אני לא משוחרר. אם אני לא משוחרר, לא קניתי את גט השחרור, אז איך אפשר לשחרר עבד? אז צריך להגיד שהשתחררתי לפני שקניתי את הגט. אז לא קניית הגט משחררת אותי, אז מה שחרר אותי? זה פרדוקס. אבל בקנייה שעבד מוכר את עצמו, יש פה התייחסות עצמית, אבל זו לא התייחסות עצמית פרדוקסלית. לא כל התייחסות עצמית היא פרדוקס. זה בדיוק אותה תחושה שעליה אני מדבר, שיש אנשים שחושבים, וכל פעם שאני מגלה התייחסות עצמית, גיליתי פרדוקס. לא, לא כל התייחסות עצמית היא פרדוקס.
פה זה ממש דוגמה קלאסית, שאותו בן אדם שני הפכים, פעם זה פרדוקס, פעם לא.
כן, אותו זהות עצמית ביחס לבן אדם, אותה התייחסות עצמית ביחס לבן אדם, כן? טוב, הדוגמה השנייה כבר תיקח לי קצת יותר זמן, אז אני אעצור כאן, אם מישהו רוצה להעיר או לשאול.
רב, האם התדיבור מבטל דיבור, האם זה התייחסות עצמית גם כן?
לא. יש דיבור אחד שמבטל דיבור אחר. רק השאלה, האם דיבור יש לו כוח לבטל דיבור? כן. לא יכול לבטל מעשה, אבל זה דיבור אחד שמבטל דיבור אחר, זה לא התייחסות עצמית. נכון.
הרב, הרב, אם הבנתי נכון, אז אנחנו מדברים על התייחסות עצמית, מתכוונים להשתקפות של העני, של ההשתקפות לעצמי, אבל לא לעצמי עצמו, זה בעצם מה שהרב אמר?
אני אומר שכדי בכלל להגדיר התייחסות עצמית, צריך לבצע איזשהו סוג של הזרה. וההזרה הזאת מתבטאת בלשון במילה עצמי, להבדיל מהמילה אני. זה כמובן, הביטוי כשלעצמו לא פותר את הבעיה הפילוסופית. איך ייתכן שיש יחס בין שני אובייקטים שהם אחד? זה ביטוי לעובדה שאנחנו לפחות מבינים שדבר כזה כן אפשרי. אבל זאת באמת שאלה טריקית קצת, איך בדיוק העסק הזה קורה. אנחנו עוד נדבר על זה, אבל הביטוי הלשוני הוא רק סימפטום, הוא לא פתרון לבעיה.
רגע, הרב, ההשתקפות, לומר שיש את העני ויש את ההשתקפות, וכל ההתייחסות לעצמי מתכוונים להשתקפות, זה לא פתרון
בעצם? לא, זה לא פתרון, כי אז זה לא באמת התייחסות עצמית. אז אתה באמת אומר, אני בונה מודל של עצמי, ואז אני עכשיו מתייחס אליו, זה אובייקט אחר, אין שום בעיה, זה לא נקרא התייחסות עצמית. זה כמו נרקיס, כן? נרקיס שהתאהב בדמותו בשלולית. הוא לא התאהב בעצמו, הוא התאהב בדמות שהשתקפה בשלולית. זה שהדמות הזאת נוצרה ממנו, זה לא אומר שהיא הוא הגורם שיצר אותה, אבל הוא זה לא היא. זה בדיוק הנקודה. אותו דבר בתמונה שהראיתי קודם עם הדובי הזה מול המראה. ההשתקפויות ההן זה באמת אובייקט אופטי אחר. זה לא אני. בשפה שלנו אנחנו קוראים לזה, הנה תראה אותי, אני עצמי שמה משתקף. זה לא אני עצמי, זה רק צורת ביטוי. זה מודל או ייצוג שלי על ידי מראה. השתקפות במראה. אבל ההשתקפות הזאת זה אובייקט אופטי אחר. זה לא אני. אז אם כל ההתייחסויות העצמיות...
למה שלא נאמר, זה מה שקרם בעצם.
שיחד, אם ההתייחסויות העצמיות פירושן תמיד, זה שאני בונה מודל של עצמי ומתייחס אליו, פירוש הדבר בעצם להגיד שאין התייחסות עצמי. אין דבר כזה התייחסות.
נכון. מלבד המובן הזה.
זה פתרון רדיקלי מדי. למשל, הקוגיטו של דקארט לא תצליח לנסח אותו באופן הזה. כי הוא צריך התייחסות עצמית באמת. כי אתה רוצה להוכיח שאני קיים, לא שההשתקפות שלי קיימת. לכן זה, אתה בעצם אומר, לא תיתכן התייחסות עצמית. אני אומר, המראה היא סימבול, אבל היא סימבול לא אמיתי. אני מדבר על התייחסות עצמית באמת, שאת ההזרה אני עושה באופן אינטלקטואלי, לא שבאמת יש פה משהו אחר, אלא שאינטלקטואלית אני מסתכל על עצמי כאילו הייתי משהו אחר.
אוקיי, תודה.
אין לי מושג מה חשב דיוויד יום על התייחסות עצמית. זהו? אוקיי.
שבת שלום.
נפגש בשבוע הבא, שבת שלום.
שבת שלום.